בוקר טוב, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו בשיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים פרק ט"ז, חוזרים בעזרת השם. שיהיה להצלחת כוחות הביטחון, הצלחת ולרפואת כל עם ישראל, קהילה יקרה בחד נס. ככה, אנחנו ממשיכים נושא בו אנחנו בעיקרון סוגרים את הנושא. מה שדיברנו עכשיו שנייה אחת לפני, ששבת שעברה ישבנו פה ודיברנו על העניין של אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחה לעילא. ככה מביא בעל התניא את הזוהר. מה זאת אומרת? אומר לנו שבלי הדחילו ורחימו הכנפיים של המצווה, היראה והאהבה, המצווה או המעשה עצמו הוא לא פורח, הוא לא עולה למעלה. ואמרנו שאחרי 120 האדם שהוא מגיע לבית עולמו, אז הוא מה שנקרא צריך להביא איתו את המזוודות, את הדברים שהוא עשה. וישאלו אותו, יגידו לו, רגע, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, איפה התלמוד? איפה מה שעשית? ואז הוא יסתכל ויגיד, תשמע, באמת כל המעשים, כל המצוות נשארו למטה, למה? כי כנראה שלא היה בתחילו ורחימו. שהוא לא עשה למצוות כנפיים. אם הוא היה מכניס במצוות את הדחילו ורחימו, את היראה ואת האהבה, אז הם היו מקבלות מה שנקרא כנפיים, והיו מצליחים לפרוח ולעלות למקום שלהם הראוי. אז לחבר'ה היה פה קצת קשה, והייתה קצת כזאת מה שנקרא ריתחי דאורייתא, כל אחד מה שנקרא רגע, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה וכו' וכו'. אז אנחנו בסך הכל, מה שנקרא, הבאנו דברי הזוהר. הזוהר אומר את זה. כמובן שאנחנו יודעים שביומיום שלנו, לא כל הזמן אנחנו נמצאים למעלה, ולא כל הזמן אנחנו בתחילו ורחימו, ובעבודת השם. יש לנו ירידות, ויש לנו עליות, כל אחד והדרך שלו. זה מובן. אבל אם אומר את זה הזוהר הקדוש, אז בטח ובטח שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לרבי שמעון, רגע, מה קורה פה? מה פתאום? כן פתאום. מה שנקרא, יש דברים בגו, זה שקשה לי להבין אותם, זה שקשה לי לתפוס אותם, לא הופך אותם ללא נכונים. חס ושלום, כן? לא שמישהו אמר שזה לא נכון. פשוט יש דברים שקשה לקבל אותם, כי אנחנו לא כל הזמן נמצאים בעבודת השם למעלה. יש ירידות. אז כשאנחנו אומרים שהמצוות לא מצליחות לעלות למעלה בגלל שאין את היראה ואת האהבה, זה רק צריך לדרבן אותנו, לתת יותר, לחשוב יותר טוב, להיכנס בעומק, להגיד, הגעתי לבית כנסת, אני מניח תפילין, שנייה לפני הנחת תפילין. אבא, אני מניח תפילין, תן לי להרגיש את התפילין האלה. תן לי, שאני שם את התפילין של היד. תראה לי שאני הולך לקשור את כל המעשה, את כל הפיזיות, את כל הגשמיות. תן לי לראות איך אני תופס את היצר הרע, איך אני קושר אותו. איך אני קושר את החומריות הזאת, שאני מניח תפילין של ראש אותו דבר. להגיד, אוקיי, אבא, ארבע בתים האלה, כנגד השם הקדוש של חיות, כבפקה, אבא, אני לא מבין, אני רק קראתי ככה. אבל תן לי בבקשה, תזכך לי את המוח. כנגד שאר החושים, אמרנו התפילין, כנגד החושים, ארבעה בראש, כן, נכון? של, מה אמרנו זה היה? העיניים של ראייה, שמיעה, ריח וטעם. שזה י' כו' כ', כל אחד כנגד זה, והחוש החמישי ביד. אז אבא, בבקשה, תן לי לקדש את החושים, תקדש לי את הגשמיות שלי, תקדש לי את כל המציאות שלי, בלי החושים אין מציאות ביומיום. במחשבה הקטנה הזאת, שאמרנו שהקדוש ברוך הוא לוקח מחשבה טובה ומצרף אותה למעשה, בעצם המחשבה הטובה הזאת יוצרת כנפיים למצווה. אז אנחנו יודעים מה שהוא אמר הבעל שם טוב, שמחשבה טובה בונה מציאות, ואיפה שהמחשבה של האדם, שם נמצא האדם. אז מראש אנחנו צריכים להילחם בשדים האלה. להגיד, רגע, בסדר, התחילו, הורחימו, העירה והאהבה, זה נחמד, זה טוב תמיד לקרוא ולהגיד, זה קל לנו להוציא את זה החוצה. אבל אפשר כל אחד איפה שהוא נמצא שנייה לפני, רק דבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, תשמע, אני כולה זה יצור, קרוץ מחומר, אבל תעזור לי להרגיש. תעזור לי, אני בא, אני עושה את זה, אני לא יודע מה עכשיו יותר מדי חשבונות ועניינים, אבל אני עושה את זה לכבודך, תעזור לי. על ידי המחשבה הטובה הזאת, הקדוש ברוך הוא בורא כנפיים, מגיע עירה ואהבה, ואז המצוות עולות למעלה. אז לא צריך להיבהל שכתוב דברים כאלה. רגע, אבל אתה רוצה להגיד לי שמי שלא עושה, קורא את הדברים האלה, יגיד עכשיו, טוב, עזוב אותי, אני יותר לא עושה את הדברים. למה? אפשר להגיד את זה על כל דבר אחר. זה שכתוב דבר כזה, שאורייתא בלא דחיל ורחימו לא פרחא לעילא, שתורה בלי יראה ואהבה לא עולה למעלה, היא תעצור את האדם מעבודת השם? מה פתאום, חס ושלום. ממשיכים. מספרים שהחסידים של האדמו"ר הזקן התווכחו ביניהם. מה יותר חזק בשמיים, אהבת השם או אהבת ישראל? כי יש פעם שהרב מדבר על אהבת השם, ומשמע שאדם לא שווה מאומה, ויש פעם שהרב מדבר על אהבת ישראל, שעדיף להפסיק את העבודה בכדי לעזור לזולת. שאלו החסידים של אדמו"ר הזקן, מה יותר חזק? מה יותר גדול? לאהוב את הקדוש ברוך הוא? או לאהוב כל אחד מישראל? ולכן הם היו מבולבלים, חלק טענו שאצל הרב אהבת ישראל היא המדרגה הגבוהה ביותר. כי הרב הרבה לדבר על אהבת ישראל. אין יום שאדמו"ר הזקן לא הזכיר אהבת ישראל. ולכן הם הבינו שאהבת ישראל זה דבר גדול מאוד. ואחרים טענו כנגדם שלא ייתכן לומר שבשר ודם יותר חשוב מהשם. ודאי שאהבת השם יותר חשובה. כל אחד משך לכיוון מהחסידים, אמר לא, 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 אהבת השם יותר חשובה. לא, חלק מהחסידים אמרו, מה פתאום, אהבת ישראל יותר. זו לא שאלה של סרק. כי להיות תלמיד של האדמו"ר הזקן זה לא היה דבר פשוט. מי שלא ידע את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, עם שח וטז ולא ידע היטב היטב את כל לשון הש"ס והפוסקים, לא היה יכול להיכנס להיות תלמיד שלו. הם החליטו להפסיק להתווכח ולהיכנס אל האדמו"ר הזקן ולשאול אותו. ביקשו רשות להיכנס ליחידות לכמה דקות. הוא קיבל אותם, אמרו לו, אנחנו כבר שעתיים מתווכחים, מה יותר חשוב? אהבת השם. אהבת ישראל. אמר להם, אין ספק שאהבת ישראל עדיפה יותר. והוכיח להם את דבריו. אמר להם, כשאוהבים מישהו, אוהבים גם את מי שאהוב אוהב. למשל, כשאדם אוהב מישהו, הוא אוהב גם את הילדים שלו. זה עושה לו טוב. והרי הקדוש ברוך הוא אוהב את בני ישראל. כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם. ולכן כשאוהבים יהודי אוהבים שניים, גם את היהודי וגם את הקדוש ברוך הוא. אבל כשאוהבים את השם אוהבים רק אחד. אם כך, ודאי שכדאי לאהוב יהודי, שיש בכלל 200 מנה. כלומר, כשאתה אוהב יהודי שהוא למעשה אהובו של השם, זה מוכיח שהאהבה שלך להשם היא אמיתית. אבל אם אתה שונא את מי שהשם אוהב, מכאן הוכחה שאתה שונא גם את האוהב הגדול. לכן שנאת חינם קשה מאוד, כי היא מוכיחה על שנאת השם. בעל התניא אומר לך, אם אתה שונא יהודי, אתה לא שונא את גוש הבשר הזה, אלא אתה שונא את השם. עד כדי כך. עכשיו, לפעמים קשה לנו לקבל דברים מסוימים. למה? לא כל אחד בנפש שלו יש לו את העומק הנכון לקבל כל מיני תובנות. קשה. לפעמים בן אדם נתפס לו שמה השטויות האלה, כאילו, מה, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא עשה ככה וככה וככה וככה, הוא לא ראוי בכלל, הוא לא. בגלל זה כל הזמן צריך לראות את היחסים של אבא ובן, של ילדים והורים. למה? למה ככה עם הקדוש ברוך הוא? איך יכול להיות שאם אחד הילדים עשה משהו לא טוב, אז אתה תבוא ותגיד לאבא, רגע, רגע, הוא לא ראוי בכלל, מי הוא? צריך לעשות לו ככה וצריך לעשות לו ככה וככה. איך אתה מדבר על אח שלך ככה? אתה חושב שאבא יכול לשמוע את זה? גם אם אתה צודק. אתה חושב שעכשיו האבא שרואה כל דבר יכול לקבל את המשמעות שאחד הילדים שלו, מה שנקרא, צריך לפגוע בו? אי אפשר. וזה עם ישראל. וזה היחס. נכון, הוא לא בסדר כרגע. גם אבא יודע שהוא לא בסדר. תשאיר לאבא את החשבונות. אבא יש לו את הדרך שלו, הוא מעריך את אפו. הוא נותן לו את ההזדמנות, יש לו את הדרך. אנשים במעשה קטן חזרו בתשובה, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הייתה אישה שהניח אותה פה בכדור, הלך לכל אחת ואחת. ובשנייה אחת שהבין את הטעות שעשה, שם ראשו בן ברכיו, גאה בבחייה, יצא, התחרט על כל מה שהוא עשה, מעומק דליבה, מעומק הלב, יצא בת קול מהשמיים, ואמרה לו, אשריך רבי אלעזר, לא אשריך אלעזר, בשנייה אחת נהפך להיות אשרי רבי אלעזר, עלה לדרגה של רבי, שאינך מזומן לחיי העולם הבא. מחרתה, תשאיר לקדוש ברוך הוא, כולם הילדים של הקדוש, נכון? קשה לנו לקבל את זה. קשה לנו לקבל, כל אחד במצב שיש במדינה וכו' וזה. תן לקדוש ברוך הוא יחליט מה קורה עם האנשים. נתאר לעצמנו שאדם שהוא חס כשונא השם, בא ומקיים את מצוותיו. אתה מניח תפילין, חס ושלום, אם הוא לא אוהב יהודי, הוא לא אוהב גם את הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא לא אוהב יהודי, והוא לא אוהב גם את המסתם היוצא מזה, שהוא לא אוהב גם את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, למה אתה מניח תפילין? הרי זו החותמת של השם. למה אתה נותן צדקה? הרי אתה שונאת מי שציווה על הצדקה. הצדיקים הגדולים, מה הם היו עושים? הם היו מאוד מאוד מקפידים שלא לפגוע באף אחד. ואם חס ושלום היה להם דין ודברים, לא היו מתפללים, לא היו נותנים צדקה, היו עוצרים את הכל, שחס ושלום הוא לא ילך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיש לו בלב על יהודי אחר. כי אם יש לו בלב על יהודי אחר, יש לו בלב על הקדוש ברוך הוא. ואם יש לו על הקדוש ברוך הוא, אז איך הוא עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא? אומר לו, תשמע, החלק אלוק הממעל הזה פה לידי, שיש לי עליו איזשהו מטען, והוא לא בא לי טוב הגוש בשר הזה, עכשיו אני צריך מה שנקרא לעמוד להתפלל לפניך. איך אני אעמוד להתפלל לפניך שהוא נקרא חלק אלוק הממעל? אז אני עכשיו עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיש לי בלב על החלק אלוק הממעל, יש לי בלב על הקדוש ברוך הוא. זה מה שאדמור הזקן רוצה להביא, את העומק הזה של אהבת ישראל. לא ייתכן שיש לך על מישהו מישראל משהו בלב, ואתה תעמוד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות. איך אתה מניח תפילין שזה עוד שהוא נתן לך, שיש לך משהו כלפי הקדוש ברוך הוא? אז בגלל זה רצה להגיד האדמור הזקן שאהבת ישראל יותר גדולה מאהבת השם. למה? כי כשאתה אוהב, כן, את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב ישראל, אתה אוהב גם את הקדוש ברוך הוא. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אחד. אם אתה אוהב ישראל, אתה אוהב גם ישראל, גם את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב שתיים. הרי אתה שונא את מי שציווה על צדקה, למה אתה שומר את השבת, שואל? הרי אתה שונא את מי שציווה על השבת, חס ושלום. לאיפה אתה משווק את המצוות האלה? מי יקבל אותם? הרי השם הוא שנו נפשך, אם אתה לא אוהב יהודי, אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. קשה לקבל את זה, קשה גם לשמוע את זה. זה התשובה שהחזיר האדמור הזקן לתלמידיו. כי אצלו זה היה מסמרות נטועים. יהיה אדם אשר יהיה. אם הוא יהודי, תאהב אותו, לא צריך לא הסברים ולא הוכחות. ולא ייחוס ולא כלום. כי בזה אתה משקף את אהבתך, לא רק ליהודי שעומד לידך, אלא למי שציווה אותך. והוא ציווה אותך, אתה אוהב אותי, תאהב גם את הבן שלי. לכן אהבת ישראל יותר חשובה מאהבת השם. כי השם לא זקוק לא לאהבתך ולא לכספך. השם זקוק לכך שאת האהבה שלך תיתן לחברים שלך. תתייחס יפה לאנשים, תתייחס יפה לאשתך, תתייחס יפה לאנשים שאתה חי איתם. כדי שהשם ימשיך להשפיע עליך טוב. ואהבת לרעך כמוך. קשה. היום במצב שלנו, במדינה שאנחנו רואים, כל מה שקורה קשה מאוד. קשה מאוד לקבל את הדברים האלה. אבל אין ברירה. אין ברירה. איך אמר הרב קוק שבא אליו ואמרו לו, איך אתה משייך את עצמך לציונות? איך אתה... אמר להם, אני מעדיף להיכשל באהבת השם, באהבת ישראל, מאשר בשנאת ישראל. זה המסר. אתה רוצה להאשים אותי באהבת ישראל? תאשים אותי. אני מוכן להיכשל באהבת ישראל. איך אתה אוהב אותם, איך אתה אוהב אותם, איך אתה מסתדר איתם, אין לי בעיה. אני מוכן להיכשל באהבת ישראל. אממה, מה שקשור לשנאה, לא. למה? כי אם אני לא מסתדר איתו ואני שונא אותו, אני גם לא מתחבר לקדוש ברוך הוא. ואז כל פעם שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא במצב מסוים, אומר לי, רגע, איך אתה מתפלל אליי אם אתה לא אוהב אותי? איך אתה מניח תפילים אם אתה לא מסתדר איתי? זה המסר שהעביר להם האדמו"ר הזקן. והוסיף רבנו הזקן ואמר, ואהבת לרעך כמוך. זה הכלי של ואהבת את השם אלוקיך. מה הכלי של אהוב את הקדוש ברוך הוא זה ואהבת לרעך כמוך? הרי כשרוצים למזוג משקה צריך קודם כל להכין כלי קיבול. לקבל את המשקה, וככל שהכלי יותר מהודר ויותר יפה, הוא יותר משובח. ובזה נבין למה בית שני חרב. אף על פי שהיה שם שפע אדיר של חוכמה, היו שם תנאים גדולים וחכמים עצומים כמו רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה גדול הדור, הוא הצליח להגיע לפגישה עם הקיסר, והוא אפילו לא מבקש את ירושלים, כי היה שם חוסר באהבת ישראל בבית שני. לא היו כלים. המבחן היה במעשה עם קמצא ובר קמצא, שאותו בעל הבית הכין סעודה ובטעות השמה שלו הזמין את בר קמצא. הוא לא הסכים שבר קמצא יאכל אצלו בכל מחיר, עד שלבסוף עמד עליו והוציאו בכוח, ושפך את דמו לעיני כולם. מה היו צריכים לעשות באותו רגע? שואל שאלה. לכאורה, אתה הולך ומזמין אותו את בר קמצא. מזמין אותו לארוחה. יאללה, הגיע, אתה לא מסתדר איתו, אין בעיה, עזוב אותו, תן לו יוכל, יקום, ילך, לא קרה כלום. אתה לא מסתדר איתו. עד כדי כך לבוא לפני כולם, לשפוך את דמו, קום, לך מפה, צא מפה. לאן הגענו? לפחות אחד מהחכמים שהיה שם, היה צריך לקום ולקרוא לכמה אנשים חזקים, שיתפסו את בעל הבית הזה, ויוציא אותו מחוץ לבית. לא לקוט אותו חלילה, כי אסור לקוט יהודי. אבל אומר לו בצורה חד משמעית, אם אתה תבוא לאכול איתנו, אוי ואבוי לך. לבעל הבית, כן? לזה שהוציא אותו את בר קמצא. אבל זה הסעודה שלי, הוא יבוא להגיד, רגע, רגע, אני עשיתי את הסעודה, למה אתם מוציאים אותי? אנחנו יגידו לו שם, אחד מהחכמים, לא משנה, יגידו לבעל הבית, אנחנו נביא לך אוכל, אתה תשב פה לבד ותאכל לסובה. מה ההתנהגות הזאת? איך אתה עושה דבר כזה? מה אתה מקיז את דמו של היהודי הזה? הרי מה הייתה הטענה של בר קמצא? לכאורה הייתה לו טענה מאוד פשוטה, אבל האמת היא שהיא לא פשוטה כלל וכלל. מה שכאב לו לבר קמצא בעיקר, זה לא מה שבעל הסעודה עשה לו, אלא הוא אמר, הועיל וישבו שם חכמים ולא מחו בידו, שמאמינה שנוח לחכמים. מה נוח להם? מה שבעל הסעודה עשה לי. ולכן הלך לקיסר ולשין על כל עם ישראל, והצליח במעשיו. זאת אומרת, אומר בר קמצא, אז זה מה שבעל הבית עשה לי, שהוא השפיל אותי ושפך את דמי ברבים וכו', ורצה לסלק אותי מהסעודה שלו. אומר, אם החכמים ישבו פה כל גדולי הדור, ואף אחד לא קם ולא דפק על השולחן, ואמר, לא ייתכן כדבר הזה, איך אתה שופך את דמו, איך אתה מעליב אותו? אומר, אם זה ככה, היה נוח לחכמים. היה לכם נוח עם המצב הזה, אף אחד לא קם ולא מיכה בידו, זה מה שכאב לו. אומר, לחכמים נוח בזה שמבזים אנשים. אומר הקדוש ברוך הוא, עם חכמים כאלה אני לא רוצה להתעסק. שרף להם את בית המקדש והגלה אותם. הוא זרק אותם לכל הרוחות. וזה מחמת שלא היה כלי. ומה הכלי? אהבת ישראל. כל הקושי תבוא, תגיד לי, הוא משתייך למחנה כזה ולמחנה אחר. תשאיר לקדוש ברוך הוא את החשבונות. יודע תעלומות. אל תיכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא, מי צריך לקבל, מי לא צריך לקבל. מי צריך להניש, את מי לא צריך להניש. את מי להעמיד מול כיתת יורים, את מי לא להעמיד לכיתת יורים. תן לקדוש ברוך הוא להחליט. אתה תאהב יהודי. אתה לא מסתדר איתו, זה בסדר, אתה לא צריך גם לשנוא אותו. זה בסדר גמור. תאחל לו טוב, תמשיך ביום שלך, הכל טוב ויפה. לא להכניס שנאה בלב, לא צריך להכניס שנאה בלב, שנאה בלב זה דבר רע. כשאין אהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר אחר. הקדוש ברוך הוא החריב את המקדש במו ידיו, כמו שכתוב, היצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. הוא שרף את הכל, למרות שהם היו מחמירים בהרבה דברים. החמירו, היו שם צדיקים, עניינים. אבל היחס שלהם לעמי הארץ היה קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המעשים של אותם תלמידי חכמים באותו דור של בית שני, איך שהם התנהגו לעמי הארץ לפשוטי העם. כמבואר בגמרא בפסחים, מה כתוב? עם הארץ מותר לנוכרו, עם הארץ מותר לקרועו כדג. הם שקץ ונשותיהם שרץ, עד כדי כך תראו איך התייחסו אליהם. הם הפכו את האנשים הפשוטים לסמרטוטים, וזה לא מצא חן בעיני השם. קם אחד החכמים ודורש, עמי הארצות לא יחיו בתחיית המתים. ככה קם אחד מהאלה, אומר, עמי הארצות לא יחיו בתחיית המתים. זה מאוד הרגיז את הקדוש ברוך הוא. אמר להם, אני לא צריך אתכם. כך אמר הקדוש ברוך הוא. מי שלא מביא לי פרנסה, אני לא צריך אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, תנו לי פרנסה. מה הפרנסה שלי שואל? לשמוע שאנשים אומרים ברוך השם, בא אליך יהודי, תאיר לו פנים. תשאל בשלמה, ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא, היא לא כמה אתה יודע וכמה אתה עושה, אלא כמה אתה מוכן לסבול את החבר שלך. שגם הוא נוצר בדמותך. וזה המסר, כשאין אהבת ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, נא לסגור את הכל. כבר לא שווה לעשות שום מצווה כשאין אהבת ישראל. עזרת השם, נמשיך מחר.